סין מונעת בעיקר מאינטרסים כלכליים. זאת אומרת שבסופו של דבר סין רוצה להיות המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם. ולכן לסין אין באמת אינטרס ליצור אויב או אויבים גדולים במערב שיעצרו אותם מהפיתוח הכלכלי שהם מחפשים. זאת אומרת שבעצם הם מנסים לשחק משחק כפול.
היי, אני אלה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. כבר עוד מעט 15 שנה שסין היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם אחרי ארצות הברית. אבל האמת היא שסין לא מסתפקת בזה. היא רוצה להיות הכלכלה מספר אחת בעולם, והיא חותרת לכיוונה של המטרה הזו בכל הכוח. ויש קשר בין המטרה הזו, להיות המעצמה של העולם, לבין העמדה האנטי-ישראלית שתפסה סין אחרי השבעה באוקטובר, יחד עם הידוק הקשרים מול העולם הערבי, וגם מול רוסיה. אז היום ננסה להבין יותר טוב מה מניע את סין. נדבר על אם ומתי תגיע הפלישה הסינית לטיואן, וגם על איך טיק טוק ואפילו איציק הסיני משמשים כלים בארסנל של סין בדרכה לשלוט בעולם. אבל לא הכל מושלם, כי ישנן גם צרות כלכליות שעורבות לסין באופק. על כל אלה ועוד נדבר עם פרופסור אילן אלון, דיקן בית הספר לכלכלה במכללה למנהל ומומחה לכלכלה בינלאומית וכלכלת סין. שלום פרופסור אילן אלון, ברוך הבא לצוללת.
שלום וברכה.
נושא השיחה שלנו היום הוא סין והאינטרסים הכלכליים והאסטרטגיים של המעצמה הזו. לפני שנגיע לזה, אשמח אם תוכל לספר לי על האופן שבו סין נשזרת בביוגרפיה האישית שלך.
אז אני למדתי את הדוקטורט שלי בארצות הברית, ואפשר לומר גם את התיכון וגם את התואר הראשון והשני. אבל כשגמרתי את התואר השלישי, ב-1998, פנו אליי מאוניברסיטת קיוני, City University of New York, וביקשו ממני ללמד קורס במנהל עסקים, בשיווק בינלאומי, בסין, בשנגחאי. וחשבתי שאולי יהיה מעניין להגיע לסין, אף פעם לא הייתי שם. וכשהגעתי לשם, חשבתי שאני אראה אנשים בחליפות כחולות של מאו צ'דונג, וחשבתי שאני אראה את הקומוניזם. ושהגעתי, מאוד הופתעתי לראות כלכלה משגשגת, האנרגיה של שנגחאי, הפתיחות, הרצון להתקדם, והרצון ללמוד מפרופסורים ערביים בהקשר לכלכלה בינלאומית, כלכלה פתוחה, כלכלה מערבית, הם באמת רצו ללמוד.
מה לימדת בסין? ואיך היו התגובות לתכנים שהבאת איתך?
אז השתנה על ציר הזמן. בתחילת הדרך לימדתי בעיקר קורסים באנגלית, בשיווק בינלאומי, בכלכלה בינלאומית ומנהל עסקים בינלאומי. ולימדתי את הקורסים האלה באנגלית. והרצון האז של התלמידים ללמוד על חברות אמריקאיות וחברות אירופאיות, ולראות איך הן עושות את הגלובליזציה שלהם. והיו אפילו עוצרים אותי ברחוב אנשים, אומרים, אתה יכול להיות חבר שלי?
איך אומרים את זה בסינית? אתה יכול להיות חבר שלי, בבקשה.
ני קבוקאי יאו ודה פונגיו.
מה אתה אומר?
לא, אבל זה קצת מוזר שתופסים אותך ברחוב ומבקשים להיות ומבקשים חברות. זה לא משהו שהיה מוכר לי בארצות הברית לפחות. והפתיחות הזאת בעצם מאוד הרשימה אותי, ורציתי לחזור פעם אחרי פעם, וזה בדיוק מה שעשיתי. התחלתי להגיע לסין כמעט כל שנה, לפעמים פעמיים, 3 פעמים בשנה, 4 פעמים בשנה, ונשארתי לשם למשך חודש, חודשיים, למדתי קצת סינית, התחלתי ללמוד את התרבות, והתחלתי לכתוב על הכלכלה הסינית, בעיקר באנגלית, ספרים, מאמרים, התראיינתי הרבה, וככה למדתי על סין, וככה הצלחתי גם ללמד אחרים.
אנחנו נגיע להרבה מאוד נדבכים שנוגעים לסין דהיום, והשאיפות שלה, והיחס לישראל, והיחס לארצות הברית, אבל עוד לפני כן, דבר מאוד מעניין שאמרת לי ככה בשיחה המקדימה שקיימנו, הוא שהיחס שקיבלת בסין כיהודי, כישראלי, היה יחס מאוד אוהד. שבתקופה ההיא, שנות ה-90, הסינים נתנו כבוד רב. למוח היהודי, היו להם כל מיני דעות קדומות חיוביות עלינו כעם. ואילו התפיסות האלה ככה ממש עברו מהפך, השתנו מן הקצה אל הקצה בשנים האחרונות. אני חושבת ממש בתקופה האחרונה. אז תוכל לספר על הפער בין אז להיום, עכשיו, לא מדובר לפני המון זמן, משהו כמו 20 שנה.
20 שנה, כן. בתחילת הדרך, לא רק לישראלים, אני גם הצגתי את האמריקאים, כי באתי כפרופסור אמריקאי, היה אהדה גדולה, רצו ללמוד מהאמריקאים, רצו ללמוד על האירועים של חברות אמריקאיות, ולאט לאט את ראית את המגמה משתנה. זה התחיל אגב בהוראה, שפתאום רצו ללמוד יותר על חברות סיניות. אמרו, רגע, החברה האמריקאית לא באמת מייצגת את הכלכלה הסינית, או את החברות הסיניות, אנחנו באמת רוצים ללמוד איך חברות סיניות יכולות לפרוץ קדימה.
איפה אתה ממקם את זה על ציר הזמן? כי אם היית שם בשנות ה-90, מתי ראית את השיפטינג הזה לאט לאט קורה?
אז השיפט הזה התחיל לדעתי בשנות ה-2000 ומשהו, 2005, 2006, סין נהייתה מעצמה יותר חזקה, יותר בטוחה בעצמה. והתחילה לראות את עצמה כתחרותית מול ארצות הברית. ובהקשר לישראל, ישראל והיהודים יש להם כמובן היסטוריה מאוד ארוכה, שעוד בזמן של דרך המשי, יהודים עשו עסקים בסין, יהודי עיראק הגיעו לסין, והם היו ממש על דרך המשי, הם דיברו הרבה שפות, היהודים, וחלקם אפילו החליטו לעבור לסין ולגור בסין, וגרו במקום שנקרא קייפנג, ובקייפנג היה קהילה יהודית הרבה שנים, ולאט לאט היא נעלמה ונהייתה סינית, אבל נשארו להם הפריטים, תנכים ופמותים וכל מיני דברים מהעבר, שידעו אותנו שהם יהודים, ושהנוצרים הגיעו לסין, הם גילו את היהודים האלה, והם חיפשו את התנכים שלהם, כי הם רצו לראות אם יש רמזים לישו בתנכים הישנים של יהודי קייפנג. גם בזמן מלחמת עולם השנייה, סין הרי גם היא לא בדיוק הייתה עצמאית, אבל המדינה היחידה שבעצם הסכימה לתת ליהודים אפשרות הגירה, והרבה יהודים גרו בשנגחאי, היה שם ממש גטו שלם של יהודים, ומתקבלו באהבה, הייתי אומר, גרו יחד עם הסינים, פיתחו בתי כנסת, פיתחו עסקים, ובמהפכה הקומוניסטית סילקו את כולם, את כל הזרים, ביניהם גם היהודים, שבחלקם הגיעו לארצות הברית ובחלקם הגרו לישראל. עכשיו היה את העבר הזה, עבר טוב, שגם גרם לזה שהרבה ראשי ממשלות מישראל הגיעו לביקורים בסין, בהוקרה ובתודה לעבר הטוב ולחברות הטובה שהייתה בינינו, ו... לאט לאט המצב התחיל להשתנות, שפתאום לפני, בוא הייתי אומר, ב-2010, משהו כזה, שהגעתי לשם ללמד, תלמידה שאלה אותי למה בעצם הגרמנים רצו להרוג את כל היהודים. שזו בעצם שאלה שיש בה מין האנטישמיות, ואני בתור יהודי טוב, אמרתי לה, התשובה היא, זה מאותו סיבה שכל היפנים רצו להרוג את כל הסינים. אבל השאלה בעצם מותנית שיש פה סיבה לכך שהגרמנים רצו להרוג את היהודים. וזה, אגב, אחרי רקע של, שהגעתי, שבתחילת הדרך שהייתי מגיע, היו שואלים אותי איך זה שהיהודים כל כך חכמים. היה ספרים שהייתי יכולה, אם הייתי הולכת לחנויות ספרים, היה ספרים על התלמוד וישראל, התלמוד והיהדות.
מה אתה אומר?
איך היהודים כל כך מצליחנים. וממש ספרים שהיו לומדים, איך היהודים מצליחנים. וכמובן, עכשיו, עקב המלחמה, הכל השתנה, וזה התחיל, אגב, מול, הייתי אומר, כל המערב, ארצות הברית בעיקר. עכשיו, ישראל, כחברה של ארצות הברית, היא בעצם אויבת של סין, כי חבר של אויב הוא מין סוג של אויב.
אז בוא נכניס אל המשוואה את אירועי השבעה באוקטובר, שלאחריהם סין כלל לא גינתה את חמאס, אלא היא רק גינתה, ואני מצטטת, פעולות שפוגעות באזרחים. זה מתוך הודעה שהיא שחררה. אבל כל זה כאשר רק ביוני האחרון, ראש הממשלה נתניהו התגאה בכך שקיבל הזמנה מנשיא סין, שי ג'ינפינג, לבקר בבייג'ינג. אז אני חושבת שמעניין להבין למה סין מכוונת ברמה הגיאופוליטית, ומה מניע אותה. האם היא אכן משתייכת למחנה שנמצא כיום נגדנו ונגד ארצות הברית, שכולל כמובן גם את איראן ורוסיה, או שזה הכל חלק מאיזשהו משחק?
סין מונעת בעיקר מאינטרסים כלכליים. זאת אומרת שבסופו של דבר סין רוצה להיות המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם.
כאשר כיום היא במקום השני אחרי ארצות הברית.
בדיוק. היום היא במקום השני אחרי ארצות הברית. ולכן לסין אין באמת אינטרס ליצור אויב או אויבים גדולים במערב שיעצרו אותם מהפיתוח הכלכלי שהם מחפשים. זאת אומרת שבעצם הם מנסים לשחק משחק כפול. מצד אחד, בואו נמשיך לסחור ביחד, בואו נמשיך לעשות עסקים, אנחנו חברים טובים, עשינו עסקים הרבה שנים. אגב, ככה גם עם ארצות הברית. אם תסתכלי על הסחר הבינלאומי בין סין לארצות הברית, או בין סין לישראל, גם אחרי השביעי לאוקטובר, היחסים ממשיכים. ואגב, אני עכשיו קראתי בעיתונות על כל המכוניות הסיניות שנכנסות לארץ ומשתלטות על השוק הרכב הישראלי. זאת אומרת, העסקים ממשיכים כרגיל, לא רק ממשיכים כרגיל, ממשיכים להתפתח.
זהו, הרי בין סין לארצות הברית יש עסקים, עסקי מסחר שהם מוערכים במיליארדי דולרים.
נכון.
פה בישראל, סין מחזיקה בנמל מצליח, נמל המפרץ, בעלת השליטה בתנובה, היא חברת ברייטפוד הסינית. יש לה עסקים חובקי עולם.
נכון.
אינטרסים בכל מקום, אינטרס חזק מאוד שמונח גם במזרח התיכון מול מדינות ערב, שמספקות הרבה מתצרוכת האנרגיה שלה, איראן וערב הסעודית ומדינות נוספות. אבל גז, זה גם דבר שהתוודעתי לה בימים האחרונים, היא מקבלת גם ארצות הברית וגם אוסטרליה. זאת אומרת, היא פורסת זרועות איפה בדיוק. שהיא רק יכולה.
עכשיו, פוליטית זה טיפה שונה. עכשיו, הם לא נכנסים לאימות פוליטי או צבאי עם אף אחד, שימי לב. זאת אומרת, אפילו באזורי אימות הם נמנעים ליצור קשרים עם צד אחד או צד אחר, ונמנעים מלשלוח נשק לצד מסוים.
אני רק עוצר אותך לגבי הנשק, כי כן דובר על זה לדעתי שנשק סיני מצוי בידי חמאס, אולי באזורי מלחמה אחרים בעולם, לא?
כמובן, גם נשק אמריקאי. אני בטוח גם נשק ישראלי.
כן, לא, בוודאי, נשק אומרת, אמריקאי זה אומרת, גלוי הנשק, וברור.
הנשק זה שוק עולמי, ושיש כל מיני אימותים בסביב העולם, הנשק הזה מגיע למקום הזה.
זאת אומרת, זאת אומרת, זה לא משהו שסין בהכרח מצהירה עליו, אבל איכשהו זה מגיע?
בדיוק ככה. אני לא חושב שבאופן מקוון סין ניסתה למכור נשק לחמאס. הגיע לשם, הגיע לשם דרך אזורי אימות אחרים, ששם באמת היה עודף נשק, והיה דרישה לנשק במקום אחר, אז יש סחר בינלאומי בנשק. ובאמת, סין מנסה מאוד לא להיכנס לאימות צבאי עם שום מדינה, אפילו לא מדינה קטנה. אבל באותו זמן מנסה להחזיק וליישר קו בים הדרומי, בסאוט צ'יינה סי, שהם קוראים לזה, ביום, ים הסיני הם קוראים לזה, ובאותו זמן הם מנסים ליישר קו בהקשר לטיוואן, שטיוואן היא חלק בלתי נפרד מסין, ואין לה באמת עצמאות.
לתפיסתה של סין,
וזה הדבר בעצם במדיניות הבינלאומית שלה, הדבר הכי חשוב והכי מרכזי בכל המהלכים שלה. זאת אומרת שהיום סין, שהיא מסתכלת על איזה מדינה, היא מסתכלת איך יחסים עם טיוואן, ואם יש להם, בוא נגיד, יחסים פורמליים עם טיוואן, בשביל שיהיה לך יחסים נורמליים עם סין, את צריכה לוותר על היחסים עם טיוואן. שזה קרה כבר בדרום אמריקה ובאפריקה, במספר מקומות שסין כבר התחילה להשתלט דיפלומטית על רוב המדינות בעולם. אגב, כולל ישראל.
העולם מאוד חושש, כמובן, מתרחיש שבו סין תחליט אולי באיזשהו שלב פתאום לפלוש לטיוואן ולנסות להחזיר אותה לידיה, ואז זה בהחלט עלול להתלקח לכדי איזושהי מלחמת עולם שלישית, ואנחנו נגיע לזה. אבל אם אנחנו מנסים לפרק את האינטרסים ברמה יותר בסיסית, וגם טיפונת ברמה ההיסטורית, ולהבין איך מצד אחד, כן, סין הולכת בין הטיפות, יש לה שלל אינטרסים, ואת אומר, היא קודם כל מוכוונת בידי כלכלה.
נכון.
ומצד שני, ראינו את ההצהרה שהיא שחררה.
לגמרי.
לא גינתה את חמאס. איך אתה מבין את זה, ומה המשמעויות?
אני מבין את זה שסין, שהיא מסתכלת על המפה הכלכלית העולמית, היא מסתכלת על מדינת ישראל מול כל מדינות ערב, גם במספרים, גם במה שיש להם להציע לסין, מבחינת אנרגיה, גז, נפט, כל הסחורות, והיא מסתכלת על ה-give and take, כן? מה יש להם להציע, מה הם יכולים לקבל, מה הם יכולים לתת. למדינות ערב,
עלות תועלת,
הרבה יותר כדאי ליישר קו עם הערבים ועם האיראנים מאשר עם הישראלים והאמריקאים. בעיקר שהאמריקאים הם לא חברים טובים, הם מין סוג של אויבים.
היריבות הזו מול ארצות הברית, מתי היא התהוותה ומתי היא הפכה להיות כל כך דרמטית?
במלחמת האזרחים של סין, שטיואן נוצרה בעצם, ארצות הברית התערבה באופן ישיר, והיא הגנה על טיואן מול סין. ומאו צ'דונג באותו זמן הבין שאין לו סיכויים לפלוש לאי של טיואן, אבל קיבל את ההצהרות שסין היא זאתי שמייצגת את כל סין, זאת אומרת סין הקומוניסטית, וככה היה. וככה אגב קיבלו את סין בשאר העולם, כי עדיין מדובר במעל מיליארד אנשים, 1.4 מיליארד אנשים, שזו אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, והיא עדיין שולטת בכל האזור הזה.
אבל ארצות הברית תמיד הייתה בת ברית של ישראל, ואתה אומר שהיחסים מולנו עברו עליות ומורדות, והיו במצב יותר טוב בעבר. אז איך אפשר להסביר את זה?
ארצות הברית הייתה גם בת ברית של טיואן, עדיין. בת ברית של טיואן, והיא מוכרחה להגן על טיואן במקרה של מלחמה, לפי חוק.
אז למה היחסים מול ישראל היו בעבר טובים יותר, אם תמיד היינו קרובים לארצות הברית?
כי בארצות הברית, לסין היה אינטרס מאוד מאוד חזק לשתף פעולה. כי סין בעצם גדלה על גבי ארצות הברית, על הגב של הכלכלה האמריקאית. הרי מאיפה כל הייצוא הסיני הלך? לאן הוא, איפה הוא נמכר? איפה כל הטכנולוגיות, מאיפה הם הגיעו? מארצות הברית. אז גם היה להם את הייצוא לארצות הברית, הקניין הראשי שלהם, וגם כל הטכנולוגיות, וכל הידע, וכל המפעלים שבאו מארצות הברית, וכל ה-IP, כן? הקניין הרוחני, הכל בא מארצות הברית. זאת אומרת, ארצות הברית הייתה חלק מאוד משמעותי, ואגב, ארצות הברית עזרה לסין להיכנס ל-WTO.
זה בדיוק מה שרציתי לומר. ברעיון שקיימתי לפני כמה חודשים עם פרופסור בן מילר, הוא מומחה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה, הוא חידד משהו מעניין, שהכוונות שהיו לארצות הברית להכניס את סין אל משפחת העמים, אל הגלובליזציה, ובתקווה גם אולי למשפחת המדינות הליברליות דמוקרטיות, דרך הכלכלה, התפוצץ פרצופה. סין אומנם התקדמה כלכלית, אבל דווקא הפכה ליותר ויותר אוטוריטרית.
זה בדיוק נכון. והניסיון האמריקאי בא מאחרי מלחמת העולם השנייה, ששם המרשל פלן עזר לאירופה להיות גם מבוססת כלכלית וגם יותר דמוקרטית. ככה זה גם קרה ביפן, וככה זה גם קרה בטיואן, וככה זה קרה בהרבה מדינות שהתפתחו כלכלית. ובאמת השאלה התיאורטית, זה איך זה שהונג קונג הגיע לרמת פיתוח כלכלי כל כך גבוה, ועדיין לא הצליחה להיות דמוקרטיה. ופתאום ראינו את השינוי הזה, שהאזרחים בהונג קונג כן רצו דמוקרטיה, ואת ראית את השלטון הסיני ממש שם את הפטיש על מתנגדי המשטר שם, וחיסלו את הרעיון הזה. אז עכשיו כבר הונג קונג היא חלק אינטגרלי מסין, תחת הממשל הקומוניסטי הסיני. שאגב, פעם היה את הרעיון הזה של One Country, Two Systems, שהוא בא בעצם להיות את הרעיון המרכזי הזה שיוכל לקחת שליטה על טיואן, שבעצם טיואן תהיה חלק מסין, אבל במערכת ניהול ממשל שונה. וזה מה שניסו לעשות בהונג קונג, ובהונג קונג ראינו שזה קשל, כי בסופו של דבר הממשל הסיני, ברגע שהיה התנגדות לממשל, השתלט שם על הממשל ההונקונגי.
זהו, אז בעצם סין הולכת וצוברת תאוצה מבחינה כלכלית, אבל ברמת הדמוקרטיזציה שלה היא רק הולכת ומידרדרת, ותחת שי ג'ינפינג המשטר הולך ונהיה דווקא יותר ויותר אוטוריטרי, סמכותני, אנטי-דמוקרטי, ובעצם סין הולכת ומתהווה כיריבה מרה ובעייתית מאוד לארצות הברית, מה שאומר שהיא מתהווה גם כיריבה למולנו, אל מול העולם הדמוקרטי-ליברלי ככלל, איך אתה מתאר בעצם את מצב הדברים הזה, גם כיום וגם עם הפנים קדימה?
אז רוב המדינות לא רוצות להודות על זה. כי הן לא רוצות, באמת, רוב המדינות בעולם לא רוצות עימות מול המעצמה השנייה בגודלה בעולם.
שהיא חברה של איראן.
שהיא חברה של איראן
רוסיה.
ושל רוסיה, ועדיין מתפקדת מול ארצות הברית, מול אירופה. זאת אומרת, הסחר ממשיך. ברוסיה הסחר הפסיק. אבל בסין איכשהו הם מצליחים לסחור גם עם הרוסים, וגם עם המערבים, וגם עם הערבים, ואפילו גם איתנו. אחרי כל הגינויים ואחרי כל הדברים שהם אמרו נגדנו, אנחנו עדיין סוחרים איתם. זאת אומרת, אין להם באמת מחיר כלכלי לשלם. אז למה לא? הם יכולים באמת לעשות מה שהם רוצים.
הם החזקים במערכה, או בין החזקים במערכה.
הם בין החזקים, כן. והם בריונים. וצריכים לעמוד מול הבריונות הזאת, לדעתי לפחות.
העובדה שסין לא עמדה לצידנו במלחמה, לא הוציאה הודעת גינוי ולמעשה הזדהתה עם הצד השני, קשורה גם באיזשהו סנטימנט אנטי-קולוניאלי, שמלווה אותה מראשיתה, זה קשור גם בזה?
נכון, בדיוק ככה. אבל עוד פעם, אני חושב שזה שולי בשבילהם. זאת אומרת, זה חשוב לנו, ואנחנו מקשיבים לכל מילה. אבל לסינים, לשאר העולם, זה באמת לא מעניין אותם כל כך. וגם לעולם הנאור, אני חושב שסין בעצם מתגלה כזאת שמנסה לעזור לחלשים, שזה לא שונה אולי גם מהנורווגים או מהאירים. זאת אומרת, היא גם בעצם מייצגת איזה צד שהוא לא רק האנטי-אמריקאי, אלא גם צד פרו-מערבי, שבעצם מגנה את ישראל.
מזדהה עם החבר'ה מהווק, כאילו מהעולם הליברלי שמגנים אותנו.
לגמרי ככה.
רציתי לציין שבפברואר סין אפילו הייתה מתווכת בחידוש היחסים הדיפלומטיים בין היריבות הגדולות במזרח התיכון, בין סעודיה לבין איראן.
וזה דבר מאוד גדול. עד כה, באמת, זה היה רק ארצות הברית שהייתה יכולה לעשות כאלו יחסים חדשים בין מדינות יריבות. וסין התגלתה פתאום כמעצמה שיכולה לעשות שלום. וזה דבר גדול, וזה דבר חדש, וזה דבר שלא היה. סין מתחילה להראות את היכולות שלה בדיפלומטיה בינלאומית.
ממש מנסה לתפוס את כאילו המקום של ארצות הברית בהגמוניה העולמית.
וזה היה תוכנית מאז ומתמיד. זאת אומרת, עכשיו שמסתכלים בדאבד, מסתכלים אחורנית, את רואה שהם פשוט עשו את כל הצעדים הנכונים, לאט לאט להשתלט על עמדות כוח, להיכנס למוסדות העיקרים של הכלכלה העולמית, למשל ה-WTO.
ארגון הסחר העולמי.
ארגון הסחר העולמי, ה-IMF, ה-WHO, כל המוסדות העולמיים האלו באמת...
קרן המטבע הבינלאומית וארגון הבריאות הבינלאומי, אוקיי.
ועוד ועוד ועוד, כן, אני רק נותן כמה דוגמאות פה. ובנוסף, פיתחו מוסדות חדשים. זאת אומרת, למשל, ה-Belt and Road Initiative, שזה דרך המשי החדשה שהם מפתחים, זה בעצם מוסד סיני, בינלאומי. מדובר בכבישים, רכבות, מסלולי ים, שעוקפים את העולם, אבל בעיקר מחברים בין... אירופה לאסיה, אבל גם לאפריקה, וגם ברשתות אינטרנט ובלוויינים. זאת אומרת, מדובר בגלובליזציה מלאה חדשה של חברים של סין.
כן, שנמצאת בתחרות אגב, עם איזושהי דרך, אפשר להגיד מקבילה, שרוצות לייסד בעצם קבוצת מדינות, שנמצאת, אפשר להגיד, בעבר השני של המתרס, כולל הודו, כולל מדינות המפרט, כולל ערב הסעודית, של איזושהי דרך בעצם שתתחיל מהודו, ותעבור דרך המזרח התיכון גם כן לאירופה.
אבל זה היה כמין סוג של תגובה לתוכנית הסינית, זאת אומרת, לארצות הברית ולאירופה כבר היה תוכנית גלובליזציה, זה כל המוסדות שדיברנו עליהם לפני כן.
אז אם אנחנו רוצים לתמצת את המטרה של סין בהתנהלות שלה, להשתלט על העולם, זה מה שאתה בעצם מתאר בפניי?
מבחינה היסטורית, סין הייתה מרכז העולם בהיסטוריה העתיקה, ואני חושב שהם רוצים לחזור לזה, הם רואים את ההיסטוריה המודרנית כמין...
פסיק בהיסטוריה.
פסיק בהיסטוריה, בדיוק. ועכשיו זה הכל יחזור למה שהיה, שסין תהיה במרכז העולם, אגב, עדיין האוכלוסייה הגדולה בעולם, הכלכלה בין הגדולות, אם לא הגדולה, תלוי איך אנחנו מודדים את זה. זאת אומרת, הסין מגיע לה את המיקום הראשון בעולם, מבחינה סינית, כן? צורת חשיבה, מבט של סין.
אוקיי, אז זה מה שסין רוצה, והיא חושבת שהאסטרטגיה שתוביל אותה לשם, היא, כמו שאמרנו קודם, לשחק את המשחק הזה של ללכת בין הטיפות?
בדיוק.
למה?
כי הם מצליחות. הסינים מצליחים במטרות שלהם.
ועד מתי המשיכו לשחק את המשחק הזה? מתי הם התחילו להיכנס... לא יודעת מה, לקבוצה המתחרה, כן, שמתחרה בעצם בעולם הדמוקרטי-ליברלי בצורה יותר מובהקת.
הם כבר שמה. עד מתי הם יצליחו, זו השאלה. והאם באמת סין תצליח במגמה הזאת?
כן, כי מצד אחד אנחנו כמובן מתארים את סין כמעצמה כלכלית, והיא הראתה לאורך השנים שיעורי צמיחה פנומנליים. אבל בשנים האחרונות הצמיחה בסין דווקא בעתה, ועתה אילן טוען שיש עוד לא מעט בעיות שמאיימות על הכלכלה הסינית העתידית.
יש לה מספר בעיות פטליות, הייתי אומר. אז אחת הבעיות זה בעיה דמוגרפית. סין, בממוצע יש, לאישה סינית יש 1.7 ילדים.
כי כבר אין את מדיניות הילד האחד.
אין מדיניות ילד אחד, אבל יש עדיין ילד אחד. זאת אומרת, המדיניות השתנתה, אבל המציאות לא השתנתה.
למה?
אנשים רגילים לילד אחד. וכבר נהיה מין תרבות של ילד אחד כבר הרבה שנים. ובעצם הכלכלה כבר התפתחה על גב של תרבות של ילד אחד. זאת אומרת, למשל, שהורים יש להם ילד, בדרך כלל הסבתות והסבים, הם בדרך כלל אלה שמטפלים בילד או בילדה. ושני ההורים בדרך כלל צריכים להגיע לעבודה ולעבוד בשביל לממן את הבית. ולכן היום אין באמת את הרצון של רוב ההורים בסין ליותר מילד אחד. אז עם 1.7 ילדים, מדובר עכשיו בקריסה של האוכלוסייה, שבעוד 50 שנה, במקום 1.4 מיליארד, הם יהיו אולי בסביבות מיליארד. אז לאט לאט האוכלוסייה מזדקנת, והאוכלוסייה מזדקנת זה לא אוכלוסייה שיכולה להילחם מלחמות, זה לא אוכלוסייה שיכולה
יכולה להציד הכלכלה קדימה.
בדיוק. לקדם את הכלכלה, האוכלוסייה יורדת, אומרת שגם הכלכלה יורדת, הייצוא יורד, היבוא יורד, הכל יורד, התוצר יורד. ולכן זה אחד הבעיות העיקריות. בנוסף, הממשלה הסינית, הקומוניסטית, חושבת שהפיתוח הכלכלי בשנות ה-90 הגיע עקב מדיניות נכונה של הממשלה הקומוניסטית. אבל זה בדיוק הפוך. הסיבה שהכלכלה הסינית גדלה כל כך, זה בגלל הפתיחות, זה בזכות הפתיחות הכלכלית שעזרה להם לפתח כלכלה מערבית משגשגת.
הנה, למשל, אתה הגעת ללמד שם.
למשל,
זה דוגמה
אני.
לגלובליזציה.
זה דוגמה של הגלובליזציה.
העברת ידע חשוב ומשמעותי.
ולא רק אני. מאות חברות אמריקאיות ואירופאיות שהעבירו טכנולוגיות, שהעבירו ייצור, חברות ישראליות. אנחנו ישראלים מייצרים את רוב המוצרים הישראלים בסין. זאת אומרת, ההצלחה שלהם באה מהגלובליזציה הכלכלית הליברלית. זה משהו שאני חושב שהם לא לגמרי הבינו. ככל שהם משתלטים על הכלכלה, ככל שהם נהיים יותר אוטוקרטיים, ככה גם הפוטנציאל הכלכלי שלהם יורד.
אתה יודע, לא הכנסנו למשוואה משהו מאוד מאוד חשוב, וזו הסוגיה של המדיה. כלומר, איך הם מעבירים את המסרים שלהם, איך הם מעצבים את דעת הקהל, דרך המדיה. אז יש כמובן, אני מניחה, מגוון מאוד מאוד רחב של כלי תקשורת, ויש כלי אחד של מדיה חברתית שכולם מדברים עליו בתקופה האחרונה, כי הוא רלוונטי גם מאוד לישראל, ויש דיבור על כך שיש לא מעט הפצה של מסרים אנטישמיים ואנטי-ישראלים שם, והוא טיק-טוק. אז בוא נדבר רגע על האופן שבו סין, מצד אחד, כמו שאתה אומר, כן נמצאת באיזושהי יעתה, מצד שני עובדת מאוד מאוד קשה על לעצב את דעת הקהל של הסינים בדרך שבה היא רוצה.
המדיה זה מין סוג של פרופגנדה. הטיק-טוק ושאר הסושיאל מדיה בסין עוזרים לייצר תודעה חברתית. מצד אחד, כל הסושיאל מדיה הסינים, כולל טיק טוק, כולל ווי צ'אט, כולל וייבו, כולל כולם, תחת שליטת הממשלת סין הקומוניסטית. והם משדרים ומיישרים קו עם הממשלה הקומוניסטית.
אבל תסביר איך זה עובד, כי אלה חברות פרטיות.
גם חברה פרטית שלא מיישרת קו, המנכ״ל ייכנס לכלא, או שפתאום
לא
יהיה להם...
לא דוגמה תיאורטית.
כן, לא, זה קורה הרבה. או שפתאום, אתה יודע, מזמנים את המנכ״ל לשיחה והוא נעלם לכמה שבועות.
למשל, כמו שקרה לג'ק מה.
לג'ק מה מאליבאבה.
אני אסת של אליבאבה, שלפתע נכון? נעלם לו.
בדיוק, וזה קורה הרבה, כן. ובעיקר מה שקורה, הם מיישרים קו. ומצד שני, טוויטר ופייסבוק ויוטיוב, וכל הסושיאל מדיה המערבים או האמריקאים, אין להם גישה לשוק הסיני. אז מצד אחד, לסינים יש את האפשרות, עם רמקול, לשדר לכל העולם, ומצד שני, אף אחד לא יכול לשדר בשוק הסיני. זה מפרופגנדה חד צדדית שעוזרת לסין בעצם להפיץ את המידע שלהם, את מה שהם רוצים להפיץ, כולל בטיק טוק, כולל הרבה תכנים שהם נגד ישראל. וזה דבר, זה כלי מאוד חזק ומאוד חשוב בארסנל הסיני.
איך זה עובד? אתה יכול להדגים? איך הם מעבירים את המסרים האלה?
למשל בטיק טוק, כי בטיק טוק יש הרבה יותר סרטונים שהם אנטי-ישראלים מאשר פרו-ישראלים, ואלה שהם אנטי-ישראלים מקבלים במה, ואלה שהם פרו-ישראלים לא מקבלים במה.
טיק-טוק טוענים שהם לא קיבלו שום הנחיה, הנהלת טיק-טוק ביקרה בישראל לא מזמן, הם טענו שאין כזה דבר, ושכן, הרבה פעמים סרטונים שהם יותר נוטפי שנאה, נוטים להצליח יותר, אבל שזה לא איזושהי התוויה מלמעלה.
אין חברה פרטית או ציבורית בסין שלא מקבלת הנחיות ישירות או לא ישירות דרך ממשלת סין. אין דבר כזה. אגב, לא רק לחברות סיניות, גם לחברות אמריקאיות, שעושים להם פתאום אודיטינג, ונכנסים להם לחברה, וגונבים להם את הסודות, ואת הקניין הרוחני, ולוקחים להם את הכל, ועוצרים שם מנכלים ואנשי מקצוע של החברה. זה קורה הרבה.
אני שמעתי אתמול עובדה מאוד מעניינת. הקשבתי לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, ושם חוקר של המכון, חוקר סין בשם טוביה גרינג, הסביר שלסין יש כל מיני שלוחות של מדיה מטעמה, שכמו שהסברנו עכשיו נועדו לשרת את הנרטיב שלה, ביניהם גם הרדיו הבינלאומי של סין, שבו עובד אפילו אדם בשם איציק הסיני.
נכון.
שהוא בחור סיני, דובר עברית. רבים מכלי התקשורת פה בישראל ראינו אותו בתקופת הקורונה.
אמת.
ואני חושבת מבלי לדעת שאותו איציק הסיני משרת את האינטרסים של סין, הוא תועמלן של סין.
וכולם אוהבים אותו פה בארץ. ולא רק איציק הסיני. אלא סטודנטים סינים שלומדים במכון ויצמן ובתל אביב ובמקומות אחרים, מעדכנים את הקונסוליה מדי פעם, בהקשר למה שקורה, מה הם עושים, מה הם לומדים, מה התוכניות שלהם. זאת אומרת, אפשר לומר שכל אזרח סיני הוא מין סוג של עובד ממשלה. ואפשר להגיד גם שכל חברה סינית היא מין סוג של חברת בת של הממשלה הקומוניסטית.
אז למשל, איציק הסיני שרואיין דחופות בתקופת הקורונה, כמובן שלא הייתה שום ביקורת כלפי הממשל. אתה יודע, כשכל העולם דיבר על זה שהקורונה התחילה בסין, ודיבר על החיסונים של סין, שאולי הם פחות טובים מחיסונים אחרים, ועל הבעיות באופן שבו המגפה נוהלה שם, הוא לא אמר על כך מילה.
אתה יודע, מרכזי קונפיוציוס של הפילוסוף הסיני, הם בעצם מין סוג של מרכז סיני מחקרי שעוזר להם ללמד סינית ועל התרבות הסינית. הם לגמרי מסופסדים על ידי ממשלת סין, ולגמרי מין סוג של פרופגנדה סינית. ואיציק הסיני זה אותו דבר, אחד לאחד.
וכשהוא התראיין בטלוויזיה, היה לך ברור לשמה הוא נשלח?
אבל לא רק איציק הסיני. הסינים מלמדים עכשיו עברית במספר האוניברסיטאות, בבייג'ינג ובשנגחאי.
באמת?
נו, כמובן. למי את חושבת הם מלמדים עברית? ולמה הם מלמדים עברית? אנגלית אני יכול להבין, זה שפה בינלאומית, זה שפה מסחרית, זה שפה שכאילו צריכים להבין. למה יש קורסים בעברית בסין?
למה?
להכשיר מרגלים, זה כמובן. אגב, אותו סיבה שאנחנו מלמדים כל מיני שפות, כולל סינית. זה לא מילת גנאי להיות מרגל, כן? זה בין הרבה מהאנשים שעובדים בכל הקונסוליות בעולם, הם מין סוג של מרגלים, שנותנים אינפורמציה על השוק, על המדינה שבהם הם עובדים.
אז אם אנחנו חוזרים רגע לזירה שנראית מפחידה למדי, של סין מול טייוואן, מה צפוי לקרות שם? כלומר, כן ראינו מטוסים סינים נכנסים כל הזמן למרחב האווירי של טייוואן, כסוג של איום בשנים האחרונות, אבל הדיבור באופן כללי הוא שלסין אין אינטרס כרגע בכך שתפרוץ מלחמת עולם.
כרגע.
כרגע. היא לא רוצה לראות את השווקים
קורסים.
הם
גם לא רוצים לראות את הדולר קורס, אגב, כי כרגע לפחות, נכון לעכשיו, הסינים מחזיקים יותר דולרים מכל מדינה אחרת. זאת אומרת, האג"חים ממשלתיים אמריקאים שהם תלויים בהם. זאת אומרת, אם הדולר יקרוס, אז גם הכלכלה הסינית תיפגע.
כן. אז אין לה אינטרס בגוג ומגוג הזה?
עדיין לא.
אבל עדיין יש כל הזמן תחושה של איום מאוד כבד שמרחף ממעל. אז אם אתה צריך לנסות להעריך או להסתכל מעט קדימה, מה אנחנו צופים לראות בזירה הזו, במערכה הזו?
אז הרבה פעמים הסינים מסתכלים לאורך זמן יותר ארוך מאשר האמריקאים, שהם מסתכלים בדרך כלל כל ארבע שנים לפי הבחירות. אז אצל הסינים אנחנו רואים כמה מגמות מאוד מדאיגות. למשל, אנחנו רואים שהם אוגרים פחות ופחות דולרים ויותר זהב. למשל, אנחנו רואים שמתחילים להגן על מקורות הנפט שלהם ולשתף פעולה יותר ויותר עם רוסיה. אנחנו רואים בתחום החקלאות את החקלאות עובדת יתר ומתפתחת.
כלומר,
אנחנו רואים, אגב, בשווקים מסוימים...
הם מנסים לייצר בעצם תוצרת עצמית. Okay.
תוצרת עצמית לא רק בשבילהם, כשכל העולם. אגב, קחי למשל לתחום השום, את תעשיית השום, שהיום היא כמעט בלעדית בסין. איכשהו הם הצליחו להשתלט על השוק השום העולמי, על ידי זה שקיבלו סבסוד סיני, וכל השווקים, כולל השוק השום הישראלי, נעלמו. פשוט נעלמו. המגמה היא לאט לאט, אני חושב, לקבל עצמאות כלכלית, שהם לא יהיו כל כך נשענים על הכלכלה האמריקאית. ולכן אני דואג שלא, שזה, כמובן שזה יקרה, כן? הם השתלטו על טיואן, השאלה היא לא אם זה יקרה, אלא מתי זה יקרה.
אה, כן, אתה ממש מדבר על זה ככה.
עכשיו, מתי זה יקרה? זו השאלה.
מתי זה יקרה?
אז זה יקרה ברגע שהסינים ירגישו שארצות הברית לא תוכל להגן על טיואן, שאין ברצונה או ביכולתה להגן על טיואן, והתקיפה על טיואן תהיה מהירה וקטלנית. יכול להיות שזה גם יהיה בצורת אמברגו, זאת אומרת, הם יקיפו את האי והם יחסמו את כל הסחורה שנכנסת לאי, ובעצם השתלטו על האי לא דרך תקיפה ישירה, אלא תקיפה דרך אמברגו.
אז מה שאתה אומר זה שהם מנסים לאתר את נקודת החולשה של ארצות הברית. כלומר, לאתר את שעת הכושר למתקפה כזו.
בדיוק. הם מחפשים ומחכים לנקודה הנכונה, והם יכולים לחכות עשור, והם יכולים לחכות 50 שנה, אבל הם יגיעו לשם. לדעתי זה יקרה בעשור הבא. זה לא יחכה 50 שנה. אגב, מהסיבה שדיברתי עליה מקודם, שזה הדמוגרפיה.
כן, הדמוגרפיה מחלישה אותה. בדיוק. אז היא לא יכולה לחכות יותר מדי.
בדיוק.
אז בעצם עד עכשיו תיארנו איזושהי השתלשלות שלא נראית חיובית, מבשרת טובות מנקודת המבט שלנו כאן בישראל. לא שחסרות לנו צרות, אבל אתה גם צופה שתהיה מתקפה על טיואן בעשור הקרוב. מתקפה על טיואן משמעותה ככל הנראה מלחמת עולם שלישית. זאת אומרת,
מין סוג של, אבל אגב, אפשר לומר שאנחנו כבר עכשיו...
ארצות הברית תהיה חייבת להיחלץ להגנתו של האי. העולם ללא ספק יתפצל לשני גושים מובהקים, כפי שאנחנו כבר רואים את ההתהוות הזו עכשיו.
בדיוק.
עלולה לפרוץ מלחמה עצומה. עם נשק גרעיני בתוכה. בקיצור, לא הוספת לנו פה עוד מקורות לרגיעה, אבל כרגע כך נראית הגיאופוליטיקה. אבל כן רצית לסיים עם תיאור של בכל זאת עוד כמה נקודות חולשה של סין.
אני חושב הכלכלה הסינית יחסית די שבירה. אם תסתכלי עכשיו למשל על שוק הנדלן, שהוא מהווה חלק משמעותי מהכלכלה הסינית, הוא מאוד מאוד חלש, לקראת קריסה.
כן, למה?
בנו יותר מדי, בכלל. היה בניית יתר, שבעצם חלק מהפיתוח הכלכלי של סין זה על ידי בנייה של תשתיות. וזה הגיע לאיזה גבול, לרוויה מסוימת, שכבר כמה עוד קשרים אפשר לבנות, כמה עוד בניינים אפשר לבנות, כמה עוד אפשר לבנות, וכמה הלוואות אפשר לקחת נגד כל הבנייה הזאת. וזה הנקודה, זה הנקודה שסין הגיע. עכשיו, זה לא נותן לנו איזה הרגשה של רוגע, כי ברגע שסין תקרוס כלכלית, יכול להיות שזה יהיה הנקודה שבה היא תחליט גם לתקוף את טיואן. כי אז יהיה את המחאה נגד הממשלה, ובשביל לעצור את המחאה הזאת, אפשר להעלות את הנשנליזם, את ההרגשה של...
את הרגש הלאומי.
הרגש הלאומי, הסין הגדולה, ואז יוכלו אולי לצאת למלחמה.
כן, אבל אם במקביל היא קורסת כלכלית, אז אולי לא יהיו לה את המשאבים המספיקים כדי ללכת עליהם מתקפה כזאת?
יש להם משאבים ענקיים, והם משקיעים המון בצבא. והצבא שלהם מתפתח משנה לשנה, ונהיה גם יותר מתוחכם, לא רק בכמות החיילים, אלא גם באיכות הטכנולוגיה.
אבל אתה יודע, נניח כשמדברים על מדינה שיכולה להוות קונטרה לסין, והמדינה הזו היא הודו, שהיא גם מדינה שהרבה יותר אוהדת את ישראל, גם משחקת משחק הזה שהולך בין הטיפות, אבל יש לו יותר נטייה לעולם, בוא נגיד, הדמוקרטי-ליברלי. האם אתה רואה באמת אפשרות כזו, או שזה קצת wishful thinking?
הודו זה לא תחרות לסין.
אבל היא הכלכלה החמישית בגודלה בעולם, לא רע.
לא,
לא רע, היא מתקדמת בצעדי ענק.
טוב מאוד, זו כלכלה ענקית, נכון. וזו אוכלוסייה ענקית. אבל התחרות בין הודו לסין הומצאה על ידי המערב והאמריקאים. התחרות הייתה תמיד בין סין לארצות הברית, מנקודת מבט סיני. אף פעם הסינים לא ראו את הודו כמתחרה גיאופוליטי. אז הודו כמובן מדינה חשובה, כמובן מדינה דמוקרטית, ויש לנו יחסים טובים איתה, ולכן אנחנו כן צריכים ליצור קשר יותר טוב עם הודו בתור מדינה, קשר יותר טוב עם טייוואן, לשתף פעולה עם טייוואן, אפילו אולי למכור להם נשק שיכול להגן על עצמם, קשר יותר טוב עם המערב, עם ארצות הברית בעיקר, וכמובן יש גם מדינות חדשות, כמו למשל בדרום אמריקה, ארגנטינה, שמאוד אוהבות אותנו, מאוד רוצות את הקשר הזה, ואני חושב שיש לנו מנופי כוח, יש לנו טכנולוגיות מאוד מאוד חשובות ומתקדמות, יש לנו חברות שעושות עבודה טובה בעולם, ואנחנו פשוט צריכים לשתף פעולה עם החברים שלנו ועם המדינות היותר ידידותיות.
כן, כרגע אין ספק שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מבצרים את כוחנו ברמה הגיאופוליטית. טוב, זה היה ניתוח מרתק.
היה לי כיף.
ויש לי תחושה שאתה יודע, אולי ניפגש במה שנקרא בפרקים הבאים.
בכיף.
פרופסור אילן אלון, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. ואם אהבתם, אז ממש ממש נשמח אם תדרגו אותנו גבוה. ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים, תגובה מכל סוג שהיא, באמת תרגישו חופשיים לשלוח לי מייל. בהילה, HILA, מקף מצאי W, at globs, GLOBS.co. .il או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהזנתם, ותודה לפרופסור אילן אלון. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.